אתם מאזינים להבשורה. הבשורה. המדריך המלא לצפייה בסמוראי גורמה. עם אדם ורז.
שלום אדם.
שלום רז.
שלום לצופות ולצופים. לא, מאזינות ומאזינים.
אם אתם רוצים לצפות בפודקאסט, אז אתם...
רק תעצמו את העיניים.
בדיוק.
תדמיינו אותנו.
כן.
שווים פה.
אז אנחנו בפרק השלישי כבר, ואני רוצה להגיד שאם צלחתם וצלחתם את הפרק הקודם, מכאן זה מה שנקרא smooth sailing.
הרווחתם.
הרווחתם, עברתם את המאמורה אולי הכי קשה שבסדרה, ומעכשיו... באמת מחכים לכם רק דברים טובים, בעצם.
אני רוצה גם להגיד שבדיוק צפינו בפרק, ואני עדיין מרגיש את הרוח, את האקסטזה שהפרק הזה מספק.
כן, וואו, איזה פרק, זה פרק מדהים.
מדהים.
אבל, אז כן, אז אנחנו מדברים היום על הפרק מקרל בבוקר, וזה פרק שאותי, במיוחד אחרי הפרק הקודם, שהיה כך מבאס, זה פרק שבאמת ממלא אותך באנרגיות, כאילו, על אמת.
אבל כבר נגיע לזה.
נגיע לזה, כבר הם מחסויות.
נתחיל בפתיח.
כן. אז
קודם כל, אנחנו צריכים ורוצים להגיד תודה לפודקאסטיקו.
נכון.
שמפיקים אותנו ומאפשרים לנו לתת לכם את החוויה הזאת.
כן, לנמרוד הציון, שמפיק את הפודקאסט.
נטפליקס.
נטפליקס, שתומכים אותנו. כן, תודה רבה, נטפליקס.
תומכי הפטריון שלנו, שלמה ישי, ג'קי.
נדב אורנוי,
וכמובן, התומך ברמת הגולד ממבר שלנו, בועל נידות 69, תודה רבה בועל.
ונותן החסות לפרק הזה, זה...
אתה רצית לספר איזה סיפור.
זהו, אני אספר לכם סיפור.
איך הכרת אותו.
זהו, בדיוק. אז לפני כמה ימים, כמה שבועות כבר, האמת היא, אני קמתי בבוקר, צחצח שיניים, ופתאום אני שומע רעש מתחת לכיור של השירותים. ואני פותח את הכיור, ואני רואה כזה, הכל סתום, המים גם עלו מה...
גול נפש.
ואני פותח את הסיפון, ומה אני רואה? שמלא שם ביונים.
המון יונים.
המון, המון, המון.
אני ראיתי סרטון, פשוט... אלפי יונים בבת אחת.
סתמו את כל הצנרת.
הטילו ביצים, בנו שם קינים, זוועה.
אז כמובן שהרחקתי, הזמנתי מדביר ומרחיק יונים, ומפה לשם דברים התגלגלו, והוא נותן חסות לפרק, אז אנחנו רוצים באמת להמליץ גם באמת מניסיון על אלוף הענבים. הוא מדביר ומרחיק יונים בשיטות הומניות אך אכזריות.
ואכזריות,
כן, כן, נכון. את אפשר לבחור, בעצם, הוא נותן לכם...
או גם וגם.
כן. אז באמת הבחירה היא שלכם, ואם גם לכם יש כזה נזקי יונים בבית...
בגוש דן או השפלה. או
בעיקר בשפלה, אז אלוף הענבים.
הוא האיש שלכם.
האיש שלכם. אוקיי, אז עכשיו...
נתחיל?
אפשר להתחיל, כן.
אז בעצם...
רגע, אני רוצה שניקח רגע נשימה. כי באמת, אני מרגיש שהפרק הקודם, הרמן של השדה, הסטריס אותי, זה היה פרק רע.
והפרק הזה מתחיל באותו טון. ההתחלה היא דומה. קסומי מפסיד.
הוא נופל.
החבר שלו משפיל אותו, הוא מנצח אותו בכזה קוביות למאמן, הוא עושה לו, הוא נותן לו...
נכון, הוא נותן לו ספרים בקטע כזה של... עם הצד המעליב, הוא נותן לו את הספרים.
עושה לו איזי פיזי כזה, זה ממש פוגע בו.
ואז קסומי בא ללכת הביתה, והוא מפספס את הרכבת.
כי הוא נזכר שהוא שכח את הספרים, והוא נופל וצולע.
והוא רוטט על המדרכה שם כמו הרמה של ג'לי, וכאילו... קסומי באמת בתחתית של התחתית. גם החוויה הקולינרית האחרונה שאנחנו חווינו איתו הייתה מזעזעת.
כן.
והפיצוי שלו היה מנה חמה, אתה מבין? אז כאילו... אין יותר נמוך מזה לכאורה. ואז... קורה משהו מאוד מעניין. אנחנו רואים בעצם את הסמוראי בפעם הראשונה בהקשר שהוא לא...
קולינרי.
קולינרי של אכילה.
לא במסעדה, לא במהלך האוכל. הוא הולך.
כן.
קצת שיקור.
קצת שיקור, מבוסם, נהנה מאוויר הלילה הנעים.
כן.
ורודף אחריו...
מישהו עם מנורה?
כן, בעל, אני מניח, הטברנה שבה הוא שתה, אומר לו, שכחת את העודף שלך. אגב, זה דבר שקורה ביפן גם היום, אם אתם כאילו, לא משאירים טיפ. כאילו, זה מעליב להשאיר טיפ. כאילו, זה מרמז על כך שכאילו אתה חושב שהיחס שקיבלת הוא יותר טוב מהיחס שבדרך כלל מקבלים.
לא חשבתי על זה ככה.
וכן, אז כאילו זה לבוא ולהגיד, אני יודע שהתאמצת.
בכל מקרה קסומי צופה בחוויה הזאת של...
רגע, אני רוצה לדבר על איך זה נקרא, על הששית.
אוקיי.
אז אנחנו רואים שמגיע האיש הזה ומציע לו לחזור לישון בטברנה. והוא רודף אחריו עם הששית גדולה ולבנה ועגולה. והסמוראי בא ואומר, לא, תודה, מספיק לי הירח.
הירח ומקום להיות מוגן מהטל.
כן, אבל סתם ויזואלית, אם תראו, הוא כאילו מציע לו הששית, והוא אומר, לא, אני רוצה את הירח. זאת אומרת, הוא באיזשהו חיבור מאוד עמוק עם הטבע ועם העולם. זאת אומרת, הוא לא מחפש את הסימולקרות והסימולציות. הוא בדבר עצמו.
ובשביל קסומי זה הערה.
וכן, ואנחנו ממש רואים שקסומי חווה איזשהו רגע.
הפנים שלו מוארות.
כן.
פתאום הוא מחייך.
מהמדרכה, מהרפש.
קטב, מהרצפה.
יש את הציטוט הזה, נראה לי, של אוסקר ויילד, של כולנו מתפלשים בבוץ, אבל חלקנו מסתכלים על הכוכבים. נראה לי שזה ויילד. וזה שם. קסומי הוא בבוץ, הוא בתחתית של התחתית, הוא במרזב של הרחוב, כמעט ליטרלי. אבל הוא מסתכל למעלה על הירח, והוא מחייך. ואנחנו מרגישים שיש כאן איזושהי תפנית. ואז קסומי בא ואומר בעצם, היי, למה אני ממהר לרכבת? לאן אני ממהר? זאת אומרת, אם בניגוד לפרק הקודם, שהוא כזה זז באי נחת ממסעדה אחת לאחרת, והיה בלחץ להספיק את המרוץ וזה, כאן הוא היה כזה רגע. אני לא עובד מחר, אני לא עובד בכלל. אני...
יש לי את כל הזמן שבעולם, אני חופשי.
אני חופשי, אני אשאר כאן.
אני רוצה רגע להתעכב על למה קסומי נוסע ברכבת ולא ברכב פרטי. אולי כי זה יפן וכי לא נוסעים כל כך, כי יש רכבות טובות, אבל בעיניי גם רכב פרטי, בעיקר שאתה נוסע לבד, זה כלי רכב שהוא לא רוחני. אתה לא יכול להסתכל פנימה, אתה לא יכול להיות מרוכז בהוויה, אתה חייב להיות מרוכז בכביש. אתה יכול, אם הכביש נקי וזה לילה, אתה יכול לחוות איזושהי חוויה מדיטטיבית בנהיגה, אבל ככה רוב הזמן זה מאוד מלחיץ, זה מאוד לא, אין בקדושה בנהיגה.
כן. אני יכול לספר שכשהייתי בצבא, אז הייתי, נסעתי המון ברכבות. הייתי בתפקיד שכזה, צריך ממני להגיע כל הזמן, חלק מהשירות שלי, הייתי בתפקיד שצריך ממני לדלג מבסיס לבסיס, ולהגיע לכל מיני חורים בארץ, ולעלות על רכבת באמת הייתה האופציה המועדפת. וחלק מהכתיבה הכי טובה שלי, אולי אי פעם, נעשתה ברכבות. שאתה יושב על רכבת לילה שקטה, בקרון ריק, ואתה רואה את הנוף כזה רץ לצדך, הראש באמת הולך למקומות נקיים יותר ומפוגסים יותר מבחינתי, זה חוויה מאוד חזקה.
זה ממש מדיטציה.
כן, ממש.
זה סוג של תפילה בעצם. מה היה תפילה, אם לא איזושהי הסתכלות פנימית על מה שאתה מייחל לעצמך?
יש עוד חלקים בסדרה שקסומי רוכב ברכבת, אנחנו רואים את זה? אני לא זוכר, אני חושב שלא.
רוב הדברים מתרחשים סביבו, הוא הולך ברגל.
כן, אוקיי, בכל מקרה, אני מסכים, אני חושב שבאמת הבחירה באמצעי התחבורה זה... אוקיי, יש את העניין.
אז בעצם כשאתה נוסע ברכבת, אתה כמו רב שניסה לאפיריון התורה, כמו גבר או אישה שנהנים מהספייס מלאנג'. הנסיעה ברכבת היא חוויה רוחנית.
היא כן, אני מסכים מאוד. יש ברכבות משהו קסום, במיוחד ביפן. אז אנחנו מבינים שמהרגע שקסומי בעצם קם, מרים את עצמו מהמדרכה שם, הוא אדם אחר.
כן.
והוא מתקשר לאשתו ואומר לה...
הוא עושה גם כל סמכותי.
כן, הוא אומר לה, ביטחון רב, אני הולך לישון מחוץ לבית.
כן.
והוא שואל, את לא מופתעת? והיא אומרת, למה שאני אהיה מופתעת?
מה, אתה תינוק?
כן, ואגב, מבחינתי, שם כזה שחררתי הנחת רווחה, כאילו, כי מאוד הרגיע אותי לראות שהיא מתייחסת לזה ישירות.
כן.
זאת אומרת, אני לא אמא שלך, וברור שאתה תישן בחוץ, וגם לא זה היה ברור.
כן.
אבל אנחנו ראינו אותו בפרק הקודם, זה לא ברור. אבל, נכון. אבל אני חושב שזה רק מדגים עד כמה הטרנספורמציה הזאת היא חזקה, גם לה זה נשמע ברור, ורק אחרי ש... רק אחרי ש... הוא מנתק את הטלפון, היא אומרת, רגע, בעצם...
אני כן מופתעת,
זאת אומרת, הוא אף פעם לא עשה את זה. אבל ברגע זה הרגיש הכי נכון וטבעי והגיוני.
והיא מחייכת. היא מרגישה שהוא עשה צעד נוסף במסע שלו.
אגב, סתם, לא שזה מאוד קריטי, אבל אם תשימו לב, קסומי הוא עם איזה טלפון, פליפ פון מאפן ישן כזה, ובעוד שאשתו עם אייפון, ואני מרגיש שזה קרקטריזיישן, שזה אפיון דמות מאוד מאוד יפה. שהיא צעירה יותר, היא מחוברת יותר לעולם, היא פחות מקובעת.
היא ברמה כאילו, רוחנית גבוהה יותר.
כן, והוא עדיין איפשהו מאחור. אוקיי, אז קסומי עובר איזשהו חיזיון שהוא עמוק יותר מרק החיזיון של איך לאכול. באמת כן. חיזיון של איך להיות, של אני רק צריך מחסה מהטל.
איך להשתחרר.
ואני מסתכל, והירח מספיק לי, אני לא צריך חששיות. והוא קם והולך לאיזשהו פונדק.
גסטאוס,
כן. והוא קם בבוקר.
עם החלוק שלו.
ומה קורה כשהוא קם בבוקר, מה הוא שם לב?
שהוא מלא בביטחון עצמי.
ו?
ו?
שהים שם.
נכון, הוא פתאום מביט סביבו ונוכח בחוויה.
כן, והוא פתאום אומר, וואי, אתמול בלילה, אני לא שמתי לב, אבל כן. אני ממש על הים, ואיזה יופי, ואיזה כיף. והוא פשוט שם, והוא נושם עמוק, והוא נמתח, ואז הוא מתלבש, ועם צעד קפיצי ושמח, הוא יוצא מהגסטאוס, והמערכת שם, שואלת אותו, אתה יוצא? והוא עונה לה, כן, אני יוצא להסתובב, אני אחזור.
בביטחון.
מה זה בביטחון? בידיעה. תחשבו רגע על הפער בין זה לבין שני הפרקים הקודמים. בפרק הראשון, אשתו אמרה לו, אתה צריך לצאת.
היא נתנה לו משימה.
ואתה צריך לחזור ותאכל וזה. ובפרק השני, היא נתנה לו עוד יותר משימה, שלך תמצא תחביב, והוא כזה ניסה לעשות משהו, והוא תכנן, והתוכניות שלו לא צלחו. וכאן הוא יוצא בלי לדעת לאן הוא הולך, בלי להכיר את האזור, בלי... שום כאילו לוז.
בחופשיות מוחלטת.
אבל הוא עדיין מספיק בטוח בשביל להגיד למערכת כן, ואני אחזור אחר כך, והוא יודע מה קורה איתו.
כן.
הוא מאוד 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 בטוח ושלב. וזה לא הקסומי שהכרנו עד עכשיו. כאילו משהו כאן נדלק באיזושהי רמה, איזשהו...
הייתה טרנספורמציה.
כן.
הוא חווה הרבה.
ואנחנו נגיע לזה אחר כך, אני חושב, אז אני לא יודע אם זה טרנספורמציה, או אם זה איזושהי חזרה למצב ישן ובריא יותר.
כן.
אבל אנחנו ניגע בזה, לדעתי לקראת סוף הפרק היום.
ואז הוא מתחיל לחוות את העיר או הכפר הזה שהוא נמצא בו, שזה בסך הכל שעה של נסיעה ברכב מאיפה שהוא גר, או שעתיים ברכבת.
כן.
והוא הולך, הוא הולך בהתחלה לאיזשהו בית אריזה של דגים.
כן, ושימו לב, כאילו מחד, הדברים שמצולמים הם לא יפים, גם הגסטאוס, זה לא איזה בניין יפה, מלא בכאילו, לא יודע, צמחים מטפסים ואבנים.
זה יפה כי זה יפני, אבל זה כאילו יפה, זה לא...
זה יפה כי היפנים מתחזקים הכל וזה.
זה
אבל,
לא משהו מיוחד.
כן, זה ממש כאילו כמעט פריקאסט כזה. ואז הוא מגיע לאזור תעשייה יפה שאורזים דגים, וגם שם אנשים כאילו לובשים כזה... בחולצות טריקו מכוערות ואורזים דגים בתוך קלקר. אבל הדרך שבה זה מצולם...
עם המוזיקה.
עם המוזיקה, וזה גורם לך להרגיש שאתה באיזושהי פסטורליה... שראוי רגע לעצור ולהעריך.
שאתה מרגיש שקסומי שואף לעצמו את הרגע.
כן.
הוא מאוד נוכח, שום דבר לא מטריד אותו, הוא מאוד מחובר לכל מה שקורה סביבו.
ואז יש שוט מדהים.
קסומי שהוא באמת, הולך על החוף.
הוא הולך על המזח.
המזח, כן.
ופתאום יש חפיפה מלאה בין קסומי לבין הסמוראי. יש פייד ביניהם, וברור לך שזה אותו בן אדם.
כן.
זה לא שקסומי רואה את הסמוראי מהצד. לא. הוא והסמוראי מתהלכים באותה הליכה. ואפילו קסומי אומר, כן, אני עם חזה מורם.
חזה מנופח.
מנופח, כמו שסמוראי היה הולך. וכאן אנחנו מבינים שקסומי עלה עוד מדרגה בסולם הזה, עוד שלב בסולם של, של הערה ש, ש, שהסמוראי מייצג.
אם של... הסמוראי הוא המדריך הרוחני שלו, אז הוא באמת הצליח ללכת בנעליו. הוא...
כן, הוא... זאת אומרת, הוא שווה כאילו...
לכמה הם... רגעים, או אפילו ליום אחד,
כן.
הוא היה הסמוראי.
שזה מעניין, כי מבחינתנו, הסמוראי הוא אולי העתיד שקסומי שואף אליו, נכון?
הסמוראי אבל הוא העבר.
אבל הסמוראי הוא עבר, ואנחנו תכף ניגע בזה, כי אם תס... אוקיי, אתה יודע מה, בוא נפתח את זה עכשיו, נדלג קצת קדימה.
אוקיי, נדלג על האמבטיה.
כן, נדלג על האמבטיה, ונדלג רגע על ארוחת הבוקר, וניגע במה שארוחת הבוקר מזכירה לקסומי. ארוחת הבוקר מזכירה לקסומי רגע מהעבר שלו, מהעבר הרחוק, פעם הראשונה שהוא יצא מהבית בלי מבוגרים.
שהוא הלך לטייל עם חברים.
שהוא הלך לטייל עם חברים, וגילה שהוא אוהב טעם של דגים פעם הראשונה.
כן.
ואוקיי, כן, הייתה שם חוויה קולינרית מכוננת, אבל אם תסתכלו על איך קסומי הצעיר והחברים שלו מתנהגים, מבחינת המניירות, מבחינת האינטונציה, מבחינת הזה...
הם הסמוראי.
הם הסמוראי. הם מתנהגים אחד לאחד כמו שהסמוראי מתנהג.
שוברים את האבטיח עם מקל, כמו חרב.
כן, הם
תוקים. הם ברברים.
הם כמעט תוקים גרפסים בשולחן, הם כאילו, הם סביעים, אז הם פשוט נופלים איפה שהם, והולכים לנוח, בלי לחשוב על כאילו זה.
הם אוכלים כמה שהם רוצים.
כן, הם לא עוצרים את עצמם, הם מתמלאים כאילו, הם אוכלים עד שהם באמת מלאים ולא יכולים יותר. זה ההתנהגות הלא מרוסנת והאותנטית.
החופשית.
החופשית
של הסמוראי. זה פרק שמאוד עוסק בחופשיות. לא בחופש, אלא בחופשיות.
נכון, ואז מבחינתי נשאלת השאלה, אז האם באמת קסומי שואף להפוך להיות הסמוראי, או האם קסומי מנסה לחזור להיות הסמוראי?
בעצם?
כן.
כן. הוא בעצם מקבל, הוא, בהערה שהוא חווה, בזה שהוא מתמסר לחופשיות, לחוויה, הוא בעצם מקבל בחזרה את מה שהוא הפסיד במהלך חייו.
כן, מה שכאילו אולי השאולה או החברה שחקה.
ההתבגרות, המסכה הזאת שאתה לובש בשביל ללכת כל יום לעבודה, בשביל לקום בבוקר,
שבשלב
מסוים היא... להתמודד עם החרדות של הקיום.
ובשלב מסוים התחילה לייצר חרדות חדשות,
נכון.
והיא מסרסת באיזושהי רמה. אבל רק תמטית, אם נסתכל כזה על שלושת הפרקים הראשונים, אז באמת בפרק הראשון היה התעסקות בהווה. זאת אומרת, קסומי שואל, מה עכשיו? ובפרק השני יש איזושהי התעסקות נוירוטית בעתיד של מה, איך אני רוצה
שאני אעשה עכשיו.
כן, איך אני הולך לעשות, מה אני הולך לעשות, וזה לא מצליח.
כן.
ובפרק הזה, כן, יש חזרה להווה, זאת אומרת, קסומי עוצר ואומר מה עכשיו, אבל זה מחזיר אותו עמוק יותר.
הנוכחות בהווה מאפשרת לו להרוויח את העבר שלו.
בדיוק.
את אותם תכונות שהוא איבד בהתבגרות, הוא מקבל בחזרה.
כן.
והתבגרות נוספת.
כן, זאת אומרת, אם בפרק הראשון והשני זה הייתה ילדותו השנייה, אז בפרק הזה זה התבגרותו השנייה, אני חושב. כן. או ההתחלה של התהליך הזה, אנחנו נראה בפרקים הבאים.
גם יש איזשהו רגע בפרק שמראה לנו שההערה לא הוא שלמה, שיש, הסמוראי חוזר שוב.
כן, נכון, יש איזשהו פיצול שוב בין קסומי לבין הסמוראי, אבל זה מין מטוטלת כזאת שהולכת ומדייקת את המיקום שלה.
כן.
וחגה כזה במעגלים הולכים וקטנים סביב הנקודה הזאת של ההערה.
אבל רגע נחזור לחוויית האכילה.
כן.
שהיא בעצם מדגישה את רמת ההערה שלו. ברגע שהוא אוכל את הדג, אז חוץ מזה שהוא נזכר בפעם הראשונה שהוא אכל דג, הוא גם פתאום, הוא לא רק מרגיש את תהליך הבישול, הוא מרגיש ממש את הים ואת השמש.
נכון. הוא באיזושהי רמה מחובר ליקום. בהרגשה שלי, הוא מרגיש את הדגים כמו שהם יצאו מהים, והוא מרגיש את השמש שייבשה אותם, והוא מרגיש את הדייגים, והוא מרגיש את הדג שוחה בים בשלב מסוים, ואת החוף. זאת אומרת, הוא כל כך ברגע, שכאילו זה באמת חוויה, כאילו, אוקיי, צחוק צחוק וזה, אבל זה באמת חוויה של הערה, זאת אומרת, זה חוויה של חיבור עמוק לקיום.
כן, לעצמו ולקיום ו... ודרך החוויה הזו הוא מרוויח את עצמו מחדש. זה... בעצם הפעולה הדתית של קסומי היא האכילה הרי.
זה הפרקטיקה שדרכה הוא מגיע להערה. זה ההדשה שדרכה הוא מתפקס.
אבל התהליך עוד מתחיל קודם עם הירח, שהוא רואה את הירח, הוא זוכה להערה, ואז באכילה הוא בעצם זוכה לחוויה הזאת של האיחוד עם היקום.
ואם ניקח רגע צעד אחורה, אני חושב שאולי זה אחד הפרקים הכי יפים בסדרה.
יפים ומרגשים.
כן.
גם יפים ויזואלית, כי יש שם צילומי חוץ.
ושימו לב גם שכאילו העומק שדה והתאורה, הם קצת יותר קולנועיים. זאת אומרת, אם שני הפרקים הראשונים הרגישו קצת כמו סרט סטודנטים כזה, אתה יודע, איך זה נקרא? 20 פלוס עם מרקוביץ'
וויצמן,
נכון? איזשהו מין צילום שטוח כזה וזה. כאן, במיוחד בסצנה עם הסמוראי, תסתכלו, יש תנועה חלקה של המצלמה, כאילו, המצלמה היא דינמית, היא לא סטטית, ויש עומק שדה הרבה יותר גדול, ותאורה דרמטית. משהו כאן מרגיש עמוק יותר, משהו כאן מרגיש אמיתי יותר, מתקרב יותר לאיזושהי אותנטיות. וזה פשוט פרק נורא יפה. כאילו, באמת, זה... בהתחלה שצפיתי בו, זה היה מיד אחרי הפרק השני, והייתי כזה, וואו, איזה הקלה, איזה כיף שאני רגע עם הסמוראי מתחת לאור הירח, אחרי הזוועה שעל המסעדה הסינית הזאת. אז זה בתחילת הפרק, אבל בסוף הפרק כבר הייתי במקום אחר לגמרי, כאילו כבר שכחתי את המסעדה הסינית, והייתי במקום של באמת לנשום עמוק ולהגיד, וואי, בא לי ללכת לשבת מול הים קצת.
לאכול מקרל.
כן.
אז בעצם אחרי שהוא אוכל והוא חווה את החוויית זיכרון הזאת, שגם כאן, הזיכרון שהוא חווה, זה לא כמו זיכרונות שבדרך כלל יש לנו של מה קרה, של הסיפור, שאנחנו נזכרים בסיפור וצוחקים, שאנחנו נזכרים באנשים, הוא ממש זוכר, הוא מקבל זיכרון של ההרגשה שלו, של איך הוא הרגיש להיות בן 17 ולצאת, או 16 או 15, לא.
נראה לי 18, הוא אמר כזה שהוא פרשמן, כן. לא יודע.
ולחוות את החופשיות הזאת, של להיות לבד, בלי מבוגרים, לעשות מה שאתה רוצה, בעצם בלי שיש עליך איזושהי בקרה, שאני חושב שהבקרה הזאת היא משהו שאנחנו מקבלים שאנחנו מתבגרים. זה כל, רוב האנשים, לא, יש אנשים מוארים, שברגע שהם מתבגרים והם עוברים כזה את שנות ה-20 והם מגיעים לשנות ה-30, הם מתחילים כל הזמן להרגיש שמישהו מסתכל עליהם ושבודק אותם, האם אני בזוגיות, האם יש לי כבר ילדים, האם הקריירה שלי מוצלחת, וזה בעצם מה שלוקח לך את החופש, את החופשיות. כי אם אתה מסתכל עלינו היום לעומת מי שחי לפנינו, אנחנו הרבה יותר חופשיים, אנחנו בוחרים מי ישלוט עלינו, בוחרים מה נאכל, בוחרים במה נעסוק, ועדיין החרדה הזאת הקיומית, היא משהו שלא מפסיק לענות אותנו ולא...
אז אני מרגיש שיש קטע באכילה של קסומי, שבו הוא כאילו עומד למבחן.
אוקיי.
זאת אומרת, אוקיי, ראינו אותו מתהלך באמת בחפיפה מלאה כסמוראי ברחבי העיר, ומול הים ובטבע וזה, ובאמת הוא אדם חדש, ואז הוא אוכל את הארוחת בוקר, והוא נזכר באיך הוא היה.
כן.
ואז הוא נזכר שכשהוא היה, כאילו בשיא שלו, כשהוא היה סמוראי בעצם, באיזושהי רמה, כשהוא היה חופשי, אז הוא אכל כמה שבא לו, התפוצץ.
נכון.
וזה היה לו טוב. זה היה לו ממש טוב. ואז הוא כזה עוצר ואומר, אוקיי, אבל היום אני כבר לא יכול לעשות את זה.
בא, הדודה הזאת, והיא שואלת אותו אם הוא רוצה עוד.
כן, אבל... הוא כזה...
וזה הבקרה הזאת.
הוא כזה אומר, אבל רגע, אבל אם אני אוכל עוד, אני יהיה לי כאב בטן, ואני ארגיש רע, ואני זה. ואז, עד עכשיו, כל החוויית אכילה וכל המהלך הזה נעשה בעצם בלי הסמוראי. זאת אומרת, הפעמים היחידות שראינו את הסמוראי היו כשעושים איזושהי הקבלה ביניהם. אבל זה לא הסצנות הקודמות שראינו, שרואים את קסומי כזה עומד מהצד ומסתכל על איך להיות כסמוראי.
כן.
ואז פתאום הוא עוצר את עצמו ואומר, לא, אני לא אוכל עוד כי אני צריך להיות מתון, כי אני צריך לצמצם את עצמי. ואז יש את הפיצול. ואז פתאום קסומי והסמוראי יושבים אחד מול השני. והסמוראי ממשיך לאכול וקסומי יצא.
והוא מבקש עוד.
והסמוראי, כן, בדיוק.
הוא מראה לו בדיוק מה הוא צריך לעשות.
אבל מה שזה מראה לנו זה שאוקיי, קסומי...
הוא חווה הערה, אבל הוא עוד לא שם.
הוא עשה צעד מאוד משמעותי בכיוון.
כן.
ועכשיו זה הוא והסמוראי יושבים לאכול יחד, זאת אומרת, זה לא שהוא מסתכל מהצד על איזה...
שולחן אחר.
על שולחן אחר איזה, אז כאילו הוא קרוב יותר לסמוראי כשווה בין שווים. אבל הוא עוד לא שם. זאת אומרת, יש לו עוד לאן להגיע, יש לו עוד לאן לשאוף. הפיצול הזה, הוא לא הגיע לאיחוי מלא.
הוא למד את השיעור הראשון בעצם.
כן. אבל אני חושב שבאמת אם נסתכל הלאה לפרקים הבאים, אנחנו צריכים לסיים. אז קסומי מהרגע הזה והלאה, הוא כבר על הדרך, הוא כבר על השביל.
ללא ספק. הוא כבר לא אותו תינוק שהוא היה בפרקים נכון, הראשונים.
ואם רק טעימה כזה מהפרק הבא, אם עד עכשיו מה שהוא עשה זה למד בעצמו איך להיות אדם בוגר, בפרק הבא הוא כבר במקום שהוא יכול להתחיל לתת עצות, הוא יכול להתחיל לתת פרספקטיבה בוגרת לאנשים אחרים.
אני לא יודע, אנחנו נדבר על זה בפרק הבא, ואני לא יודע אם הוא נותן לה עצה, או שהוא פשוט מזהה את הזיוף שלה.
יכול להיות, את החוסר אותנטיות, את החוסר כן. דיוק. אני לא יודע, אני חושב שמבחינתי, בחוויה המאוד אישית שלי, להיות אדם בוגר זה בדיוק לזהות את הזיוף הזה, זה בדיוק כזה לזהות את החוסר איזון ולשאוף בחזרה לאיזון. אבל זה באמת לפרק הבא.
אבל רק נסיים שבסוף הוא כן עושה מה שהסמוראי אומר לו.
מראה לו.
הוא לוקח את העוד אוכל, ואז כמו עצמו הצעיר, הוא מתרסק ו...
ונשכב במקום וממשיך להיות בתוך הרגע.
ואתה ממש רואה על העיניים שלו שהוא באיזושהי חוויה רוחנית.
כן, כן. זה פרק שהוא וואו, באמת, ממש. מבחינתי, כאילו, ואני חושב שאתה יודע, השיחה שלנו... כשהתחלנו, אפשר לדבר בצורה גלויה, כשהתחלנו לעשות את הפודקאסט הזה, אמרנו שיהיה מצחיק.
כן, שזה...
ואני עדיין מרגיש שמצחיק, זאת אומרת...
אני לא יודע אם זה מצחיק כמו שזה נהיה כיף, שזה אבל, נהיה חוויה...
בדיוק, כן. ואני לא חושב שהשיחה היום הייתה מאוד מצחיקה, או בכלל מצחיקה אפילו, אבל אני בסדר עם זה, כי הפרק כן. הזה הוא באמת, בעיניי, הוא באמת מדגים למה לצפות בסדרה הזאת זה דרך ראויה להעביר את הזמן שלך, מעט הזמן שיש לנו על הכוכב הזה. כאילו, יש כאן משהו בעל ערך, ויש כאן משהו יפה מאוד. ושווה להתמסר אליו.
יש אמירה שהיא מאוד גלובלית. כאילו, כן. למרות שקסומי הוא איש פנסיונר, הוא עדיין מייצג איזשהו ישות, אומני ישות כזאת, שהוא יכול להיות גם צעיר, גם זקן, גם מאוד קל להזדהות עם,
כן.
עם החרדה שלו.
כן, וזה כיף, זה כיף גדול, ואני שמח שהייתה לי עוד הזדמנות לצפות פרק הזה.
ונצפה,
אני מאמין שאני אחזור אליו גם בעתיד. זהו, נגיד הפרק. תודה רבה לפודקאסטיקו, ולנמרוד את ציון, ש... מפיק אותנו בצורה מסורה וסבלנית. נגיד תודה לשלום ישי, ולג'קי, ולנדב אורנוי, ושאול אמסטרדמסקי, כן. וכמובן, כמובן, כמובן, לבועל נידות 69. 69. ונגיד תודה לאלוף הענבים.
מרחיק ו...
ומדביר יונים.
ומדביר יונים. בשיטות אומניות ואכזריות.
כן.
בשפלה ובגוש דן. בגוש דן הוא יבוא... הוא יבוא רק אם תזכירו אותנו, תגידו שקסומי שלח אתכם.
תיכנסו לאתר שלו, ובאמת זה אלוף, שהוא כותב את זה H-A-L-O-F-X. X, הענבים, זה A-A-N-A-V-I-M, נקודה co.il/קסומי. ושם אתם יכולים באמת...
ליצור איתו קשר, כן. אין שום דרך אחרת.
זה הדרך היחידה, הוא
או,
לא...
או מפה לאוזן.
כן.
כן. שמפה לאוזן זה, אתם צריכים מישהו שיקיר אותו, אתם אומרים לו, אני צריך את אלוף הענבים, והוא פתאום יגיע.
עכשיו, היה פעם ניסיון לתקשר איתו ביוני דואר, אבל זה לא עבד.
לא.
הגיעו אליו וזהו. זה... הם לא חזרו.
תודה לנטפליקס, אמרנו, לא אמרנו?
נגיד תודה לנטפליקס, באמת שתומכים בנו בפודקאסט הזה.
למאזינים ולמאזינות.
נכון, תודה רבה לכם, ונסיים באומי.
למרות שהוא לא אומר בפרק הזה, אומי.
אני חושב שהוא אומר בקטנה.
אומר בחלש.
כן, אבל זה בסדר, אנחנו נגיד.
כן? לא שמנו לב.
אז נמרוד, ככה לוחש לנו באוזן, שכן שומעים אותו אומר אומי בגרסתו הצעירה, הסמוראית. אז כן אומרים אומי.
אומי! הבשורה. המדריך המלא לצפייה בסמוראי גורמה. עם אדם ורז.
שמועה.